סופר 3, 2, 1, שלום, אלדד יניב. אהלן. תודה רבה שפינית הזמן במסע הארוך שלך בארצות הברית.
בקליפורניה.
בקליפורניה? כמה מקומות...
תהיו גאים עכשיו בקליפורניה, יש לכם את טראמפ. זה כאילו יכול להיות שאתם תצטרכו להכריז על אוטונומיה או משהו.
לי יש התערבות
עם... או זכות להגדרה עצמית. אז תגידו, אנחנו בקליפורניה.
כן, יש לי התערבות עם השותף שלי לפודקאסט שלא נמצא איתנו היום, אפי, שטראמפ תוך שנתיים מיום הבחירה פורש.
אתה בטח היית מאלה שאמרו, הוא בטוח לא מנצח.
לא, אני זכיתי בהתערבות שאמרתי שהוא ינצח, ואני אמרתי את זה שנה מראש.
אז תיזהר עם ההתערבויות העתידיות, זה כמו ביבי, זה יצטרכו לפנות אותו עם יחידת מסתערבים, זה לא כל כך פשוט, זה החבר'ה האלה, זה נראה שהם כאילו באים באופן זמני, הם לא באים באופן זמני, הם...
לא, אני עומד, זה רק $5, זה אותם $5 שזכיתי כשהוא זכה. בוא נתחיל מההתחלה. לפני 4-5 שנים, מתי זה הסרטונים של השיטה?
בבחירות 2013.
2013, 4 שנים. אנחנו על 4 שנים מדברים. אני פרסמתי את הסרטים שלך תחת כל עץ רענן. והטאגליין שלי היה, אתה מוכן לזה? תקשיבו לאלדד יניב. אלדד יניב הוא כמו זונה שהשתקמה בסרט של טרנטינו, ועכשיו היא חוזרת להרוג את כולם.
או לנקות את כולם.
או לנקות את כולם. אבל אתה יודע, זה סוג, יש בקולנוע, יש את הסוג של הנבל שהשתקם. ו... באיזשהו מקום, אמרו לי את זה גם, שאחרי שלא זכית, היינו בטוחים שתעלה מהמפה. אז...
זה לא יקרה.
זה לא יקרה.
זאת אומרת, אני בן אדם רציני. כשאני עושה תיקון, אז אני עושה תיקון. אני מאוד רוצה שתאמין לי.
אוקיי.
אבל גם אם לא תאמין לי, אז התיקון יימשך. הוא לא ייפסק כתוצאה מהרייטינג.
כן.
זאת אומרת, אני לא בודק את הרייטינג של התיקון ו... אם זה עובד טוב, אני ממשיך, ואם זה לא עובד טוב, אני לא ממשיך. אני מתכוון ברצינות למה שאני עושה.
איך זה קורה, התהליך הזה של התיקון? אתה קם בבוקר, או מה?
זה לא טרנטינו. זה לא רגעים הוליוודים.
אוקיי.
בסוף קורה ביום אחד, כי יש את היום הזה שזה קורה.
אוקיי.
אבל כמו כל דבר, זה תהליך. ואתה לא תמיד מבין ברגע הראשון את מה שאתה מבין היום, כשאתה מסתכל על זה ממרחק של 7 שנים. שאתה מבין שזה היה מאוד משמעותי ומאוד עמוק ומאוד גדול ונוגע בהמון דברים. בסוף יש איזה משהו שמניע את הדבר הזה שאתה מבין שאתה עושה משהו לא נכון ונמצא במקום לא נכון. אני בגיל מאוד מאוד צעיר מצאתי את עצמי, אחרי שהייתי עיתונאי בידיעות אחרונות, אפילו עיתונאי חוקר במובנים מסוימים, כמו שקוראים לזה היום, למרות שהייתי עיתונאי צעיר ומתחיל, מצאתי את עצמי מתמחה במשפטים, המשרד של דובי וייסלס. זו פעם ראשונה שנחשפתי לכל כך הרבה פוליטיקאים בעמדות כל כך בחירות, לא כעיתונאי שבודק עליהם סיפורים, אלא פתאום רואה אותם כמו שרוב האזרחים לא רואים אותם. רואה אותם בלי מסך ובלי יועצים סביבם, אלא רואה אותם ב... מצוקה הכי גדולה שלהם, כשהם באים להתייעץ על ההצהרות שלהם. ופתאום אתה מגלה פוליטיקאים מכל קצוות הקשת, שכשאתה חשבת שהם מטפלים באוש, זה מה שסיפרו לך, שהם מטפלים בביטחון ובשלום ובכלכלה, ולעשות את החיים, את החיים יותר טובים, הם בעצם גונבים לך פה את העתיד. ועד גיל 40 אני מצאתי את עצמי מכיר מקרוב מאוד 4 אנשים ש... היו ראשי ממשלה, ברק, שרון, אולמרט, ביבי, 2 שהיו שרי ביטחון, 1 עדיין מכהן, פואד וליברמן, ופתאום אתה רואה כל מיני דברים שאתה אחר כך סיפרתי עליהם בסרטוני השיטה, פתאום אתה רואה פוליטיקאים שיש להם חשבונות בנק בחול, ושהם מקבלים כסף. ושהם עושים כל מיני דברים לאנשים שאם אתה היית עושה את זה, אז היית הולך חקירה פלילית. ומסתובב אצלם כסף מזומן. ויש להם דולרים בגרביים. וזה לא משל, אתה פשוט רואה את זה בעיניים.
מגיריים, גרביים ובתוך הסטפות?
כן, אתה רואה את זה. היום כל הדברים האלה נשמעים, כשאני סיפרתי את זה ב-2013, זה היה נשמע כמו סיינס פיקשן. אנשים אמרו, זה לא יכול להיות, זה סיפורים, הוא מספר סיפורים. היום זה לא סרטוני השיטה.
אני אגיד לך למה אז זה נראה אמיתי. למה, מה תפס אותי? אמרתי, לא יכול להיות שלא תובעים אותו.
אני מאוד קיוויתי שיתבעו אותי. כי אמרתי שזה תהיה הזדמנות פעם אחת ולתמיד לברר את זה באופן משמעותי ולהוכיח שזה נכון. אבל בתוך תוכי ידעתי שהם לא יתבעו, כי הם לא יכולים לתבוע, הם יודעים שזה נכון. וכשאתה יודע שמשהו נכון, אתה לא מגיש תביעה. בעיקר שהם מכירים אותי, והם יודעים שזה לא יכולה להיות תביעת השתקה ולא תביעת צינון. אני הרי לא אפסיק לספר את זה, ואני לא אקנע, ואני לא ארים ידיים, ואם צריך להיאבק, אני אאבק. וכשאתה מוצא את עצמך בגיל 40, נמצא במקומות האלה. אז זה לא סתם שאומרים משבר גיל 40. מה זה משבר גיל 40? בן אדם מגיע פחות או יותר לגיל 40, הוא מתקרב לגיל 40. ואז הוא מסתכל על החיים שלו, על המקום שהוא נמצא בחיים שלו, על המשפחה שלו, על הילדים שלו, על הזוגיות שלו, והוא שואל שאלות, כמו שכל בן אדם שמתקרב לגיל 40 שואל, האם עשיתי נכון, האם אני במקום נכון, כי אתה כבר מבין שלחיים יש סוף, שזה לא דבר בלתי מוגבל. אתה מגיע לגיל 40, אז אתה יכול לדמיין שאם נשאר לך עוד 40 שנה, אז זה כבר הסוף. עברת צד אחד של התקליט ויש צד שני. ובמקרה שלי זה שם אותי במקום שהבנתי שבתקופה של נניח 10 שנים, אני לקחתי פנייה לא נכונה בחיים, והפנייה הזאת מביאה אותי לעזור לאנשים שלא צריך לעזור להם, כי הייתי הכי טוב במה שעשיתי, והעורך דין הכי מבריק, וזה שתמיד יודע לחלץ את כל הפוליטיקאים שהסתבכו בצרות הכי גדולות, בצורה הכי, הכי מבריקה והכי טובה. ואז אתה אומר, מה אתה עושה? מה אתה עושה? למי אתה עוזר? אז זה נכון שבאופן פילוסופי, לא רק באופן פילוסופי, אנחנו מאמינים בזה שכל אחד מגיע לו עגלה משפטית, וכל אחד צריך לעזור לו, ועורך דין תמיד צריך לעזור ללקוחות, ולחלץ אותה, ועורך דין תמיד עוזר לגנבים, כי זה התפקיד שלו. גם לגנבים יש עורכי דין. אבל אתה גם שואל את עצמך, למה אתה צריך להיות זה שעושה את זה? שמישהו אחר יעשה את זה. אתה לא צריך להיות במקום הזה, ששם אותך במקומות האלה, ועושה את הדברים האלה. וזה גם משפיע על המשפחתיות שלך, ועל הזוגיות שלך, כי אם זה משהו שלא לא באמת אתה עושה באופן הרמוני, מה שאתה מאמין, ואתה עושה את זה כי אתה מוכשר לעשות את זה, אבל זה לא מה שאתה באמת רוצה לעשות. אז מגיע הרגע הזה שאתה אומר שאתה צריך לחזור.
אבל יש כאן מחיר שהמשפחה משלמת. הרי אתה זרקת חומר נפץ. בחובבי תיאוריות הקוספירציה יגידו שאתה יודע, באיזשהו מקום מישהו שם גם מטרה על הגב שלך. זה לא משהו שאתה חושב עליו?
קודם כל, זה לא קונספירציה לחשוב שבמדינת ישראל פוגעים פיזית באנשים, כי כבר אנשים נפגעו פיזית. זה לא רק רבין, זה גם אנשים אחרים. גם אמיל גרינצווייג נפגע, וגם אנשים אחרים נפגעו, ופוגעים באנשים במדינת ישראל. זה לא משהו שאתה לא יכול לדמיין שיכולים לפגוע בך.
כן, אבל המרחק בין להגיד, טוב, אני עושה רע, הגיע הזמן לעזוב, לבין להגיד, אני עושה רע, עכשיו אני הולך למעשה לאבד כל מה שהשקעתי. אתה אמרת באחד הרעיונות, שאיבדת את כל הכסף,
נכון.
שהרווחת, ועוד לשים את כולם, אתמול בהרצאה דיברת על זה שמציקים לבת שלך בהסעה לבית ספר.
נכון.
זה מחיר כבד לשלם.
תלוי איך אתה מסתכל על זה. זה מחיר כבד, אבל אני חושב שאם אתה מצליח לעשות תיקון שהוא לא רק אישי, אלא אתה מצליח לעשות גם תיקון עולם, אז זה משהו מאוד מאוד גדול. אני חושב ש... אמנם סרטוני השיטה היו קמפיין הבחירות של ארץ חדשה לכנסת, והיא לא נכנסה לכנסת, והיא לא עברה את אחוז החסימה, אבל בכל מקום שאני מסתובב בארץ, ואני מסתובב היום בארץ לפחות שלוש פעמים כמעט בכל עיר בישראל, אני אומר את אותם דברים שאמרתי אתמול ב-JCC, בדיוק את אותם דברים, וגם אתמול אתה פתאום רואה אנשים שצפו בסרטוני השיטה וזה עורר בהם השראה, ואתה מבין שאתה תרמת תרומה יותר גדולה, פחות גדולה, תרמת תרומה משמעותית להפיכת התודעה הזאת שעון שלטון זה משהו שגונב פה את העתיד של האזרחים, וזה שהצלחת לעורר השראה זה משהו מאוד מאוד גדול. כמובן שיש לזה מחיר, בכל דבר שאתה עושה משהו גדול יש לזה מחיר. אבל אחד הדברים שהחזיקו אותי היום כבר מאמינים למה שאני אומר, אבל בהתחלה לא האמינו לזה. או היו הרבה יותר אנשים שלא האמינו לזה, אבל הילדים שלי האמינו בזה, וליאור אשתי האמינה בזה, וההורים שלי האמינו בזה, וזה הדברים שמחזיקים אותך, זה הדברים לצד זה שמציקים לילדים שלי, אז הילדים שלי מאוד מאוד גאים במה שאני עושה, ומאוד מאוד גאים כשחברים שלהם אומרים שהם שמעו על זה, או שההורים שלהם אמרו שזה מעשה גדול, אז כל okay, דבר,
אז בוא נעשה סדר. דברים. אתה עושה חוגי בית, המון. באת לפה, זה כמו חוג בית למעשה, okay, היו אתמול איזה 100 איש. מה המטרה?
המטרה היא לחולל תודה, המטרה היא לקבל אמון מאנשים ולהיבחר לכנסת כדי לעשות תיקון עולם יותר גדול ויותר משמעותי ויותר חזק. ואני עובד קשה כדי להשיג את שתי המטרות האלה.
אתה הולך לרוץ לבד? אתה הולך לרוץ רשימה? איך זה הולך להיות?
אני היום חבר מפלגת העבודה, כי מאוד קשה, אי אפשר לרוץ לבד. אם הייתי יכול לרוץ לבד, אז ארץ חדשה הייתה מנסה עוד פעם לרוץ. אבל ליברמן, שהקים את הרשימה המשותפת בזה שהוא העלה את אחוז החסימה באופן בלתי אפשרי לרשימות חדשות לרוץ, אז אתה צריך תמיד להתחבר היום לרשימות גדולות.
הבנתי. אז זה מאוד מזכיר לי קצת את הליכודניקים החדשים. מה דעתך על הפנומן?
לא, זה לא מזכיר לך את הליכודניקים החדשים, כי הליכודניקים החדשים, חלק מהם חברים טובים שלי, ואני אומר להם, זה הבחירה שלכם, אני מכבד אותה, אבל אתם צריכים להבין מה הבחירה הזאת אומרת. הבחירה הזאת אומרת שאתם נכנעתם, ואני לא מוכן להיכנע. והבחירה הזאת אומרת שאתם חושבים שאין תחליף לנתניהו, ואני לא מסכים לשני הדברים האלה. ואני חושב שאנשים לא צריכים להיכנע, ואנשים צריכים להיאבק, ולפעמים האבק הוא יותר ארוך ממה שחושבים. ולפעמים יש רגעים שאתה חושב שאתה מנצח ואתה מפסיד. אבל זה חלק מהמאבק, ואם אנחנו באמת מאמינים שהדרך שלנו אחרת, ואם אנחנו מאמינים שנתניהו גם שדד את המדינה וגם גורם לזה שהיא תירכב, אז צריך לתקן את זה, ולתקן את זה זה בדרך אחרת, ודרך אחרת צריך לעמוד עם דרך אחרת. אי אפשר להגיד, אוקיי, אנחנו נכנענו ואנחנו לא קיימים ואין לנו דרך אחרת, אז אנחנו נהיה אוטונומיה בתוך הליכוד.
אני לא חושב שמדובר פה על אוטונומיה בתוך הליכוד. כמו שלפחות מציגים את זה כלפי אנשים שאני רואה, זה אומר, בוא תירשם, תצביע בפריימריז, בהצבעה עצמה, ככה תוכל להשפיע על מה שקורה בתוך הליכוד, גם אם ההצבעה האמיתית שלך היא למרץ או לכל דבר אחר. זה סוג של איזה האקינג.
מה השפעת? בחרת את יואב קיש, שהוא חלק מהאנשים שתרמו בחודש האחרון לצינון הדמוקרטיה הישראלית, בזה שהוא העביר הצעת חוק שאומרת ש אי אפשר לתרום יותר לעמותות, שזה בדרך כלל שמדברים על עמותות, זה תמיד עמותות שמאל, כי לתרום להתנחלויות זה חוקי במדינת ישראל. כל דבר ש מנציח את זה, זה חוקי, וכל דבר שאנשים חושבים שהם רוצים כפטריוטים ישראלים להילחם על דרך אחרת, אז זה נהפך ללא חוקי. וזה התרומה של הליכוד נקרים החדשים, הם לא רצו שזה יקרה. אבל אם הם באמת מעלים על דעתם שהם יבחרו אנשים כמו יואב קיש, והוא לא פרייר, הוא רוצה להיבחר גם בפעם הבאה, אז בפעם הראשונה הוא נעזר בליכודניקים החדשים, ובפעם הבאה כבר הליכודניקים הישנים יבחרו בו. אי אפשר לעשות תיקון עולם שהוא תיקון
בגניבה?
זה לא תיקון בגניבה, אבל זה תיקון שאומר, תשמע, אנחנו נכנענו, הדרך שלנו לעולם לא יכולה יותר לנצח, אין עוד מלבדו, אז אנחנו נהיה מין אוטונומיה כזאת בליכוד, ואני לא מוכן להיכנע. אני חושב שמלא אנשים לא מוכנים להיכנע. אם ראית את כל האנשים שהאולם אתמול היה מלא, אני חושב שהיו הרבה יותר מ-100 איש, ואתה רואה שאנשים תרחו ובאו, ולמרות ששידרנו את זה בפייסבוק, הם לא חיכו לראות את זה בפייסבוק, אלא הם באו לעבור את החוויה האישית הזאת. אז אתה רואה שאנשים אכפת, ושאנשים לא מסכימים להיכנע, ואנשים כן רוצים להיאבק, וזה ברור שלא כולם יכולים להיאבק, ותמיד צריכים להיות מנהיגים שעושים את המאבק הזה, אבל להגיע לאירוע כזה, זה חלק מלהיאבק, ולא לוותר.
אוקיי, אז בוא בקצרה, א', דבר יותר קרוב למיקרופון, תן לי במשפט, או בפרגרף, או בקטע, את הבוטום ליין של מה שאתה מטיף אליו.
אני חושב שצריך לסיים את עידן נתניהו, צריך להוציא צו חירום לכל המנהיגים שמוכנים לא רק לצייץ נגד נתניהו, אלא גם להשתתף במאבק הזה, לסיים את העידן הזה. צריך לתקן את המדינה משנות הריקבון והשוד של נתניהו, שנות ריקבון שציננו מאוד את הדמוקרטיה הישראלית והשחיתו את המדינה בממדים בלתי נתפסים בגלל כל החקירות שלו. וצריך מנהיגים שהם מספיק אמיצים להגיד את האמת לישראלים על המציאות, על מה שצריך לתקן, על מה שצריך לשנות. הרבה שנים לא הייתה במדינת ישראל מנהיגות שאומרת אמת. פעם הייתה מנהיגות כזאת, גם אם לא הסכמת למה שהיא אומרת, היא אמרה את האמת. וצריך לחזור לזה, זה לא דבר בלתי אפשרי.
אוקיי, שאתה אומר שהיא משחיתה ומרכיבה, למה אתה מתכוון?
טוב, זה, אני חושב שזה אחד הדברים שלא צריך להסביר. יש פה ראש ממשלה שנמצא במרכז של שלוש חקירות ענקיות, אולי ארבע. כל חקירה קשורה בשנייה, כל חקירה זה אותם גיבורים של החקירה השנייה והשלישית. אבל המשטרה החליטה לחלק את זה באופן טכני לשלוש חקירות, למרות שזה חקירה אחת ענקית. ראש ממשלה מקבל טובות ענקיות מאנשי עסקים, שהוא נותן להם תמורה מלאה בעבור כספם. תוך כדי הטובות הנאה שהוא מקבל ותוך כדי התמורה שהוא נותן, הוא מנסה לצנן את הדמוקרטיה הישראלית באמצעות ניהול מסע ומתן עם המול של כלי התקשורת הכי חשוב בישראל, מסע ומתן שאומר, אני אוריד את המתחרה שלך, שאני המצאתי אותו, אני אוריד אותו באמצעות חוק של הכנסת, אתה בתמורה תיתן לי עיתונות אוהדת שתאפשר לי להיות ראש ממשלה פה לכל החיים, ובזמן קרוב אני גם אדאג למשקיע שישלם לך כנראה יותר ממה שזה שווה, ונעשה בינינו עסקה. ובפרשה השלישית, פתאום אותם גיבורים מופיעים, אותו גיבור שאמר לו להקליט את השיחה עם המול, זה אותו גיבור שהוא מייצג את הלוביסט של מספנה גרמנית, שנכנס לתפקידו ב-2009, בדיוק ב-2009 נתניהו התחלף, וזה כנראה בדיוק צירוף מקרים, היה זמן טוב למנות את השכן של נתניהו מקיסריה, להיות הלוביסט של חברת של מספנת הצוללות הזאת ולהחליף בחור אחר שעשה את זה במשך עשרות שנים, ברקת או ברקת, ולמנות את השכן של נתניהו מקיסריה, שמינה את השכן השני של נתניהו מקיסריה, שהוא גם הבן דוד של נתניהו מקיסריה, להיות העורך דין של העסקה הזאת, והצמד חמד הזה גרם לראש הממשלה, השכן שלהם מקיסריה, לאשר עסקאות של רכישת כלי שיט בסכומי עתק מהמספנות האלה, צוללות, כלי שיט, כלי שיט נגד צוללות, כלי שיט לשמירה על אסדות הגז, בניגוד גמור לדעת כל הגורמים המקצועיים, רמטכ"ל, שני שרי ביטחון, כל המנכ"לים של משרד הביטחון, כל המומחים הכי גדולים לנשק הזה, גם במשרד ראש הממשלה. וכשהחקירות האלה יחשפו לציבור, אז יתברר שההשחתה הזאת, למרות שהיא התפוצצה בשנה האחרונה, זו השחתה שהתחילה כשנתניהו חזר לשלטון ב-2009.
מ-1 עד 100, כמה אתה מאמין שמשהו יצא, שזה לא יתמסמס כל החקירות האלה?
תלוי בציבור הישראלי. הציבור הישראלי הוא שומר הסף היחיד היום שיכול לגרום לדבר הזה לקרות, כי נתניהו כשהוא חזר לשלטון ב-2009, הוא גם זכר שהוא נחקר בקדנציה הראשונה שלו, הוא גם זכר שכל קודמיו, ברק, שרון, אולמרט, נחקרו, והוא גם ידע שהוא מקבל טובות הנאה ממילשן, אנחנו יודעים על לפחות מ-2004, זה מה שאנחנו יודעים מחקירת המשטרה, והוא גם ידע מה הוא הולך לעשות עם הצוללות, ומה הוא הולך לעשות בכל הפרשות האחרות, ומה הוא הולך לעשות עם המול של העיתון, שגם בשנת 2009 מתברר שהם נפגשו ותאמו ביניהם את כל הדברים האלה, ולכן הוא לא חשב איך הוא מפסיק לעשות את הדברים האלה כדי שהמשטרה לא תצטרך לחקור אותו, אלא הוא חשב איך הוא ממשיך לעשות את הדברים האלה, אבל ממנה שומרי סף כאלה שיאפשרו לו לעשות את זה. הוא מינה יועץ משפטי לממשלה שהיה פעם הסנגור הפלילי הפרטי שלו בחקירה הראשונה, יהודה ויינשטיין. ויהודה ויינשטיין הזה נתן עבודה, שמר עליו מכל משמר. למשל, ב-2011, כשהתפוצצה פרשת ביבי טורס, שהתברר שנתניהו קיבל מימון כפול, משולש ומרובע בכל נסיעה שלו לחול, אז אנחנו נזכרנו שהיה ראש ממשלה לפניו, שהסתבך בפרשה דומה, נחקר במשטרה, נאלץ להתפטר מתפקידו, הלך לבית משפט, הורשע בפלילים. זה פרשת ראשון טורס המפורסמת. ואולי חשבנו שאחרי שראינו את התחקיר של רביב דרוקר ב-2011, שמיד תיפתח חקירת משטרה, וגם ביבי ילך לחקירה. אז התברר שוויינשטיין שמונה שנתיים קודם כדי לשמור על ביבי, באמת נותן עבודה, והוא שמר על ביבי היטב, הוא לא פתח חקירה. הוא הפך את זה לבדיקה שנמשכה 6 שנים.
בדיקה זה מונח משפטי?
בדיקה זה המצאה שוויינשטיין המציא, הוא לא למד את זה בשום פקולטה למשפטים, לא לומדים את זה גם בפקולטות של משפטים בעולם שלישי. גם בעולם שלישי בקורס במשפט פלילי אין הליך של בדיקה. יש הליך של חקירה, משטרה חוקרת. בדיקה היא תמיד אצל רופא, היא לא במשטרה. במשטרה כשיש חשד לפלילי הם חוקרים, אבל הוא המציא איזה מודל של בדיקה. היא נמשכה 6 שנים. למה היא נמשכה 6 שנים? כי זה היה בדיוק פרק הזמן שצריך כדי שהעבירות יתיישנו ולא ניתן יהיה יותר לחקור. ובאמת, לפני כמה שבועות, מנדלבליט, שהוא המחליף של ויינשטיין, הודיע שהתיק הזה נסגר. כמובן שזה פייק ניוז, כי התיק הזה מעולם לא נפתח, אז אי אפשר לסגור תיק שלא נסגר. אי אפשר לסגור תיק שלא נפתח. אבל מנדלבליט, זה האופנה היום, לספר פייק ניוז, גם שאתה יועץ משפטי לממשלה. במקום שהוא יגיד את האמת, התיק הזה נסגר, כי קודמי בתפקיד, במקום לפתוח חקירה, ולעשות מה שיועץ משפטי צריך לעשות, הוא הפך את זה לבדיקה אינסופית, והבדיקה הזאת התמשכה והתמשכה עד שהעבירות התיישנו, והיא נרכבה, אבל הוא לא יכול להגיד את האמת, כי הוא בעצמו פתח בכל הפרשות האלה, 1,000, 2,000, 3,000 נגד נתניהו, בבדיקה ולא בחקירה.
אז עכשיו המצב הוא חקירה?
עכשיו הוא חקירה, כי אנשים הלכו גם אני, הלכנו לבגץ, כדי לגרום למנדלבליט לעשות את מה שהוא סרב לעשות, לפתוח חקירה נגד אדם שיש נגדו חשדות לפלילים. ובזכות הבגצים האלה, היה דדלן מסוים שמנדלבליט היה צריך עד יום רביעי להודיע שהוא פותח או לא פותח בחקירה. ואז בגץ היה מחליט מה שהוא חושב לנכון להחליט. ביום שלישי, יום קודם, היה אמור להיות משודר תחקיר הצוללות של רביב דרוקר, שמי שלא ראה אותו, שיעשה לעצמו מצווה ושירות אזרחי, ייכנס לנן ה-10 ברשת ויצפה בתחקיר הזה. וכשהוא ידע שביום רביעי הוא צריך להודיע לבגץ, וביום שלישי יש את התחקיר הזה, אז אפלה ופלה, ביום שני הוא הודיע לציבור הישראלי שהוא פותח בחקירה. שזה חבל מאוד שהוא לא עשה כמה חודשים קודם, כשהוא הודיע שאין פן פלילי, אבל לפעמים גם מאוחר זה טוב.
הבנתי. אתה בכל השיחות שלך, מעולם לא נוגע במעגל הקרוב אליו, לא ביעיר, לא בשאר, לא בשרה, ושם יש פח של שרצים. למה?
תראה, יעיר הוא בטח אזרח פרטי, והוא גם בעיניי אדם צעיר, בשרה כן צריך לגעת, כי שרה יש נגדה המלצה לכתבי אישום מאוד חמורים בפרשת מעונות ראש הממשלה, ומי שלא נוגע בשרה אז לא עושה אמת. צריך לגעת בשרה, היא חלק מהאופרציה הזאת שאפשרה את ההשחתה. ביעיר אני חושב שצריך פחות לגעת, אולי בגלל שיש לי ילדים, לא בגיל מאוד רחוק מיעיר, אבל צריך להתעסק עם ביבי ועם שרה, אני לא חושב שצריך לגעת ביעיר. בטח לא בשלבים האלה של המאבק.
אוקיי, אז בוא נדבר על שרה, מה, או שאתה לא רוצה.
אפשר לדבר על זה, למה לא?
אוקיי, אז יש עכשיו את הסיפור עם יגאל סרנה, נכון? והיו לפני זה סיפורים אחרים, מני, מה שמו היה?
לא, מני נפתלי זה לא סיפורים, מני נפתלי זה תביעות שמני נפתלי הגיש ל... בתי הדין לעבודה, ובכל הערכאות כתבו שהוא צודק. ובכל הערכאות קבעו שהיא לא צודקת, והוא באמת זכה בכל התביעות שהוגשו. וחוץ מזה נפתחה נגד החקירה, בעקבות דוח מאוד חמור של מבקר המדינה. והמלצות המשטרה, ככל הנראה גם המלצות פרקליטות מחוז ירושלים, זה להעמיד אותה לדין. והסיבה שזה עוד לא קרה, זה אותה סיבה שמנדלבליט שומר על נתניהו ורעייתו, כי אתה לא יכול לצפות שהוא יעשה משהו אחר. הוא היה יועץ קרוב שלהם במשך שתתיים שהוא המזכיר ממשלה. אני אמרתי אתמול בהרצאה, אני אומר את זה גם בכל הרצאה, שאני נותן, תארו לעצמכם, שמישהו היה תובע אתכם, והייתם נכנסים לאולם בית המשפט, ורואים שופט שאמור לשבת בדין ולהכריע, והוא השופט שעבד צמוד עם הצד השני שנתיים קודם. הייתם מסכימים שהוא יהיה שופט? ברור שלא, הייתם מבקשים לפסול אותו. גם לא הייתם צריכים לבקש לפסול אותו, הוא היה פוסל את עצמו. ואם הוא לא היה פוסל את עצמו, הייתם מבקשים לפסול את עצמו, שהוא יפסול את עצמו. ואם הוא לא היה פוסל את עצמו, אז בית המשפט היה מורה לו לפסול את עצמו. וכל הדברים האלה לא קרו עם מנדלבליט, הוא לא רק לא פסל את עצמו, גם שדרשו לעשות את זה, הוא לא עשה את זה, וכשעותרים לבית משפט שהוא יפסול את עצמו, אז הוא נאבק כמו משוגע, ויותר גרוע מזה, גם ביבי נאבק לצידו, כדי שלא לא יגעו בו. אז ברור שזה מצב מאוד קשה ומאוד מסובך, אבל צריך להיאבק. מי שבאמת מאמין שישראל נשדדה ונרכבה, ומי שמאמין שנתניהו אחראי לזה, צריך להיאבק. זה לא... רואים את זה היום בארצות הברית. טראמפ לא סגר חודשים בתפקיד, ויש פה התנגדות עצומה, לא רק בקליפורניה, שמובילה את המאבק הזה. רואים את זה בכל ארצות הברית. אנשים ברחובות נאבקים, סנאטורים, גם סנאטורים רפובליקנים. מתוך המפלגה שלו, גם תקשורת שמרנית שאמורה להיות אוהדת שלו, כמו פוקס, וכלי תקשורת שמרנים אחרים נאבקים בכל הדברים שהוא מנסה לעשות. כי במדינה דמוקרטית, גם ששמרן מנסה לפגוע בדמוקרטיה, צריך לעמוד מולו, גם אם אתה שמרן, צריך לעמוד מולו. ובמדינת ישראל ההתנגדות היא התנגדות של בודדים, לא של רבים. המערכת הפוליטית לא עומדת מולו. האופוזיציה הפרלמנטרית היא סמרטוט רבים. זה מאוד עצוב להגיד את זה, זה מאוד עגום להגיד את זה. אי אפשר להאשים רק את מנהיגי האופוזיציה, צריך להאשים כמעט את כל האופוזיציה, כמעט את כל חברי האופוזיציה. אבל אם הם לא עושים את מה שצריך לעשות, אז צריך לעשות את זה מחוץ לכנסת, אין ברירה אחרת. ויש לא רבים האנשים מחוץ לכנסת שעושים את זה, אבל הם גם לא מעטים. וצריך לדאוג שזה יהיה הרבה יותר גדול והרבה יותר חזק והרבה יותר עוצמתי. ואני אתמול גם סיפרתי שאני הולך להקים ארגון חוץ פרלמנטרי שיקראו לו האופוזיציה, שהוא יצליח להרים התנגדות רחבת היקף בכל האמצעים, בכל הכלים שעומדים לזכות אזרחים במדינה דמוקרטית, כדי להתנגד לשלטון שגם גורם לריקבון וגם להשחתה, ושצריך לסיים אותו, ושצריך להקים אלטרנטיבה מאוחדת ומאורגנת שיכולה לנצח אותו בקלפי.
זה אופרציה כזו לכסף.
נכון
מאוד. מאיפה הכסף?
אנשים שיש להם כסף יצטרכו לפתוח את הכיס, אם הם חושבים שהם פטריוטים ישראלים, ולעזור. במאבק כל אחד צריך לתרום כפי היכולת שלו. מי שיכול להשתתף במאבק ולקחת חלק, זה הדרגה העליונה של השתתפות. אין דרגה יותר עליונה מלהיות חלק מהמאבק הזה, ולשלם את המחירים של לנהל מאבק הזה היום במדינת ישראל, להיות חשוף גם לאלימות, גם לתוקפנות, גם ברשת, גם ברחוב, גם כלפי המשפחה שלך. אז קודם כל, מי שמוכן לקחת חלק בזה, זה התרומה העליונה. מי שלא יכול לקחת את זה, חלק בדבר הזה מכל מיני סיבות, יצטרך לעזור בדרכים אחרות, אם הוא חושב שהמאבק הזה חשוב. ואני אמרתי גם לישראלים פה, שהם בעיניי היום בעולם גלובלי, אנשים עושים רילוקיישן. הם לא חייבים כל החיים שלהם לגור במדינת ישראל. ישראלים תרמו, ישראלים שחיים פה תרמו תרומה עצומה למדינת ישראל. הם שילמו את החוב שלהם לישראל על זה שהם גדלו במערכת החינוך שלה ובמערכת הבריאות שלה, והתפתחו והגיעו לאן שהגיעו, והם יכולים להיות סקופי קומה. הם לא אזרחים סוג ב', גם שהם לא חיים בישראל, אבל הם צריכים לזכור שלאזרחים סקופי קומה, יש גם חובות, והחובה שלהם לקחת חלק, לא לעמוד מן הצד ולא לעמוד כמשקיפים, בזמן שאנשים מנסים לחולל תיקון בישראל. אני אמרתי ואני חושב שזה המצב האמיתי, שאין פה הרבה שנים לנסות לסובב את ההגה חזרה, לפני שמדינת ישראל תגיע למצב שייקח אחר כך דור.
אבל מה זה המצב הזה? אני אגיד לך, אני מדבר עם חברים, והם אומרים לי, אתה יודע מה, בסדר, נניח והוא גנב, נניח. אז מה? אז מה? איפה זה משפיע, איפה זה משפיע ברמת האזרח הבודד? אז עומד לך...
זה משפיע ברמה שבכנסת כל יום עוברים חוקים, שאנשים שלא מסכימים עם נתניהו לא יוכלו עוד רגע לעבור את משטרת הגבולות, כשונה חוק הכניסה לישראל באופן כזה, שאנשים שתומכים בחרם על התנחלויות וזכותם של ישראלים, קראתי איזה מכתב בארץ שפרסם הרב אברהם גרין מבוסטון, שהוא אומר, אני פטריוט ישראלי.
לא ישראלי או יהודי?
אני פטריוט ישראלי, למרות שאני לא אזרח ישראלי, אני פטריוט ישראלי, אני ציוני ברמה חבריי, זה העיסוק היומיומי שלי, אני מחנך דורות של תלמידים, אבל אני לא מברך על יין מקריית ארבע, אני חושב שזה גזל, אני לא יכול להיכנס למדינת ישראל, אנחנו באמת מסכימים לחיות במדינה כזאת, שאיש כזה לא יוכל להיכנס לישראל, זה הרי טירוף הדעת. אתה מוכן לחיות במדינה שרוג'ר ווטרס לא יכול להיכנס לישראל? מה, מדינת ישראל היא מדינה שלא יכולה להרשות לעצמה, שאדם כמו רוג'ר ווטרס ייכנס וייצא, זה אנחנו, אנשים שחיים באמריקה חיים במדינה שאיראנים נכנסים, איראנים שנאבקים בארצות הברית, עוברים את משטרת הגבולות כדי להיכנס לניו יורק, כי נמצא שם בניין האום, והם עובדים שם, וככה מתפקדת דמוקרטיה, סקופת קומה, שמבינה שיש מאבק ויש קווים אדומים שלא חוצים. כששר המשטרה, גלעד ארדן, מודיע שהוא מקים מאגר מידע של ישראלים תומכי ה-BDS. אתה מבין שאין ישראלים תומכי ה-BDS? אין דבר כזה. יכול להיות שמישהו ימצא בודדים כאלה, בטח לא צריך להקים מאגר, אבל כשאתה אומר, אנחנו מקימים מאגר כזה, אז אנשים ישר אומרים, זה השמאלנים שביבי כותב עליהם שלוש פעמים בחודש, לפעמים זה שלוש פעמים בשבוע יוצא, תלוי בהשראה. נתניהו פרסם פוסטים בפייסבוק, ראש ממשלת ישראל, פוסטים שאנחנו מממנים אותם, כי הוא מפיץ אותם. הוא מפרסם ששמאלנים הם תומכים במחבלים. ושמאלנים זה אני והחברים שלי והמשפחה שלי והבת שלי והבנים שלי, ועלינו הוא מעיז לכתוב את הדבר הזה. הוא מעיז לכתוב את הדבר הזה על לוחמים שנכנסו למנהרות בצוק איתן, כדי לנסות לחלץ חופשי כיפה מתנחלים שנעלמו בתוך המנהרות האלה.
אבל זה לא שמעתי.
מה לא שמעת? היו מרדפים בתוך המנהרות. מה, מי נהרג בצוק איתן? שמסתכלים על רשימת הנופלים בצוק איתן, שזה הקרב האחרון שחיילי צהל נהרגו במספרים גדולים. יש שם מתנחלים וחילונים מתל אביב, שאם אתה נכנס לעמודי הפייסבוק שלהם, אתה רואה שהם תומכי מרץ. הם היו עם המתנחלים בתוך המנהרות, וכשהיה חשש לחטיפה, הם חיפשו בתוך המנהרות האלה, בתוך מנהרות חושך. אבל זה מה שאנחנו מצפים, זה הסולידריות הישראלית, שאנחנו יכולים להיות בריב גדול, פוליטי, על כל מיני פתרונות. במדינה דמוקרטית יש גם שמרנים וגם ליברלים, אבל יש סולידריות, כולם דמוקרטים, ולפעמים יצחק שמיר זוכה בבחירות, ולפעמים יצחק רבין זוכה בבחירות. לא רוצחים את רבין, ולא קוראים לשמיר פשיסט, וכשזה קורה, זה אסון גדול. אז אנחנו נמצאים היום בזמנים שראש ממשלת ישראל חושב שחמישית מהאזרחים, זה בכלל צריך למחוק אותם, זה ערבים, וחצי מהיהודים, שזה אנשים, מצביעי מפלגות כמו יאיר לפיד, כחלון, מפלגת העבודה, התנועה, מרץ, יהודים שמצביעים לרשימה המשותפת, אלה אנשים שתומכים במחבלים. הם אזרחים לא לגיטימיים במדינת ישראל. עכשיו, כמה זמן יעבור עד שיקלטו את המסרים האלה, כל מיני אנשים, והתקעו כדור בראש לאחד השמאלנים הבולטים האלה. כמה זמן יעבור? כשעשו הסתה כזאת נגד רבין, זה לא לקח הרבה זמן, עד שמישהו הכניס כדורים לאקדח, וניסה פעם אחת להרוג אותו, פעם שנייה להרוג אותו, עד שהצליח לתקוע לו שלושה כדורים בגב. רבין עוד היה מובטח, לא הכי טוב בעולם, אבל היה מובטח. אזרחים אחרים הם לא מובטחים. רביב דרוקר סיפר לאחרונה, שהמשטרה ביקשה ממנו לקחת הבטחה, וערוץ 10 דאג לו להבטחה. לחשוב שבמדינת ישראל עיתונאי שמפרסם תחקירים על שחיתויות פוליטיות וכלכליות של ראש ממשלה שנחקרות במשטרה, הוא צריך לקחת מהבטחים?
הבנתי. אז מה אתה מציע? בסופו של דבר, אתה מקים את הגוף הזה שיקרא האופוזיציה?
זה גוף שינהל מלחמה, סקופת קומה, יומיומית, עיקשת, גם בסיום עידן, הבאה לסיום עידן נתניהו בדרכים דמוקרטיות, וגם בניית אלטרנטיבה.
מי האלטרנטיבה?
אלטרנטיבה, כל מי שמאמין שצריך לסיים את עידן נתניהו, כל המחנה הזה הוא האלטרנטיבה, המחנה הזה יצריך להתגבש כמחנה.
מי הפרסונה? אני דבר, זה לי שם של פרסונה?
זה לא כוכב נולד. המחנה הזה יצטרך לכפות על המנהיגים הפוליטיים שמציעים את עצמם לרשות הממשלה להתמודד בפריימריז פתוחים, בדיוק כמו שעשו בקנדה כדי להביא לקץ עניין ארפר. ארפר היה תאום של נתניהו בקנדה, 11 שנה שמרן, שבכלל לא האמינו איך הוא יכול לסיים את כהונתו בקנדה, והדרך היחידה הייתה לגבש את המחנה מולו, לכפות על המנהיגים הפוליטיים ללכת לפריימריז פתוחים, וטרודו נבחר והביא למהפך. קרה בדיוק אותו דבר, בדיוק אותו דבר בצרפת, אחרי 17 שנות שמרנים. הדרך היחידה הייתה שהציבור קפה על המנהיגים הפוליטיים ללכת לפריימריז פתוחים, נבחר הולנד, ובזה הסתיים שלטון השמרנים, אחרי 17 שנה. אותו דבר באיטליה, כשהמחנה שרצה להביא לקץ עידן ברלוסקוני, הדרך היחידה לעשות את זה, הייתה שהציבור קפה על המנהיגים הפוליטיים ללכת לפריימריז. כשהולכים לפריימריז פתוחים, זה פסטיבל דמוקרטי, אנשים מציעים לציבור את המועמדות שלהם, נאבקים על המועמדות שלהם, משתתפים בדיבייטים בכל הארץ, זה משודר בכל האינטרנטים, חדשות, טלוויזיות, רדיות, כמו שנראה קמפיין בחירות, כמו שנראה דמוקרטיה. דמוקרטיה זה לא מוצר מדף, זה לא יושבים בחדר ואומרים מי יחליף את ביבי. מי שרוצה להחליף את ביבי, אדוני הנכבד, תתייצב על המסלול, תראה לציבור למה אתה ראוי להחליף את ביבי, למה אתה מתאים לעשות את זה. וזה לא סתם שכשיש פריימריז, אתה פתאום אומר, וואלה, אובמה הוא הבן אדם. כשהתחילו הבחירות, כשהתחילו הפריימריז באמריקה, אנשים אמרו, טוב, אנחנו מכירים את אובמה, הוא לפני שנתיים נעם במפלגה הדמוקרטית, הוא איש מגניב, אבל נשיא ארצות הברית, הגזמתם, יש את הילרי, הרבה יותר מתאימה. ואז באו הפריימריז, פתאום התחילו דיבייטים, פתאום ראו את המנהיגות מעוררת השראה שלו, ואז אנשים לאט לאט אמרו, רגע, למה לא הוא? מה פתאום אנחנו חפשים מישהו אחר? זה הבן אדם. זה מה שעושים פריימריז. כשעושים פריימריז פתוחים בתוך מחנה שאמור להיות מחנה מאוחד, יש בו כמה מפלגות, אבל יהיה רק מועמד אחד לרשות ממשלה, לא יהיה שניים, לא יהיה מצב שמצד אחד עומד נתניהו, ומצד שני עומדים יער לפיד, מנהיג מפלגת העבודה, מנהיג יש עתיד, יש עבר, יש שווה, אצלנו במחנה שעומד מול נתניהו, כל אחד חושב שהוא מתאים להיות ראש ממשלה, זה מצוין, נא לעבור פריימריז פתוחים, ויבחר מי שיבחר, ייבחר לפיד, הוא יהיה מנהיג המחנה, ייבחר מנהיג מפלגת העבודה, הוא יהיה מנהיג המחנה, ייבחר בוגי יעלון יחליט שהוא רוצה להתמודד, הוא יהיה מנהיג המחנה, כל המחנה יהיה חייב לקבל את מנהיגותו, כי מאות אלפים יצביעו בקלפי בעד האיש הזה. זה מה שעושה דמוקרטיה. דמוקרטיה יוצרת אווירה ויוצרת אנרגיה ויוצרת מחויבות ציבורית. ואחד הדברים שהכי מפתיעים אותי, שדווקא בתוך המחנה הזה, מחנה המרכז-שמאל, אתה צריך לשכנע אנשים למה לעשות את זה. כי אנשים אומרים לך, אבל מי, אבל מי? מה זה מי? בשביל זה יש דמוקרטיה, בשביל זה יש הליך. אי אפשר לדלג על הדבר הזה, אין מי. זה כמו שאתה עושה, אני לא יודע להשתמש בכל המילים שלכם בסטארט-אפ, אבל זה מה שלמדתי בימים האחרונים. יש לך סטארט-אפ, אתה צריך ללכת למשקיעים ולעשות קמפיין, לעבור עוד משקיע ועוד משקיע. אז אחד אומר לך, אתה מבלבל את המוח, מה זה השטויות האלה? והשני אומר לך, אל תאכל לי את הראש, והשלישי לא מגיע לפגישה, והרביעי והחמישי, זה עד שאתה מוצא את המשקיע, ובסוף אתה מוצא את המשקיע, והמשקיע הראשון מביא את השני, ומביא את השלישי, ומביא את הרביעי. אי אפשר לוותר על התהליך הזה, זה לא, אי אפשר לוותר על הדבר הזה. זה הרגע הזה שאתה משייף את המוצר שלך באופן כזה, שאתה מצליח לכבוש לב של מישהו, זה מה שעושה פוליטיקאי.
אני קשה לי לראות מצב שבו מישהו שיש לו מפלגה, אני לא אנקוב בשמות, יש לו איזה מפלגה, והוא נכנס לתהליך הזה, ואז הוא אומר, טוב, כל מי שבחר במפלגה שלנו, רעיון לא מצביעים לראש הממשלה, נכון? יש הצבעה...
זה לא בדיוק שלא מצביעים לראש הממשלה. כשהמחנה שהוא בעד נתניהו ראה שנתניהו בסכנה, גם מצביעי בנט וגם מצביעי ליברמן אמרו, ברגע הזה צריך להציל את נתניהו, אנחנו רוצים להצביע ליברמן, אנחנו רוצים להצביע בנט, אבל זה בימי שגרה. עכשיו זה מצב חירום, הוא הולך להפסיד את הבחירות מול הרצוג, אז הם הלכו להצביע נתניהו. זה מה שעושה מחנה שמבין שהוא צריך לבחור ראש ממשלה. אותו דבר צריך לקרות במחנה השני. אתה רוצה להצביע ליש עתיד, תצביע ליש עתיד. אתה רוצה להצביע למפלגת העבודה, תצביע למי שאתה רוצה. אבל אם יבחר מנהיג אחד, שהוא המנהיג שלנו, של המחנה הזה לראשות ממשלה, ויהיה חשש שהוא לא נבחר, אז אתה צריך להצביע לו, למרות שהוא יושב ראש מפלגת העבודה, גם אם אתה בשגרה, תומך ליש עתיד, כי אתה אומר, "שמע, אנחנו בסוף צריכים לבחור ראש ממשלה, כדי שיער לפיד יהיה שר בממשלה, אתה צריך לבחור את הבן שלנו." ואם יאיר לפיד יבחר בפריימריז פתוחים, אז גם אנשי מפלגת העבודה, אם יאיר לפיד יהיה במצוקה במרות שלו מול נתניהו, יצטרכו לתמוך בו כדי שהוא ינצח. עכשיו, זה מפתיע שדווקא אנשים, ליברלים, ממחנה מרכז שמאל, צריך להסביר להם את המובן מאליו. זה לא... כשאתה עושה סטארט-אפ שעוד לא היה, שאתה ממציא את Waze, אז אתה צריך להסביר לאנשים איך זה יכול להיות שבינם לא יפתח מפה מנייר, אלא תהיה לו אפליקציה שהוא בכלל לא צריך לחפש את הרחוב עם האצבע. הוא לא צריך להסתכל באינדקס. הוא מקליד את השם של הרחוב וזה מוצא לו לבד. אז כשאין דבר כזה, צריך להסביר לאנשים שאפשר להמציא דבר כזה. אבל פריימריז פתוחים כבר עשו בשנים האחרונות בשלוש מקומות בעולם שהיו בדיוק באותו משבר פוליטי שמדינת ישראל נמצאת בו. תעשה אותו דבר, כבר עשו את הווייז הזה, אתה רק צריך להוריד את האפליקציה הזאת. אז כשאתה מנסה להסביר לאנשים שהלב שלהם במרכז שמאל, אנשים ליברליים, חבר'ה, יש אפליקציה, תיכנסו ותורידו אותה. אז הם מתחילים להסביר לך למה צריך להוריד את האפליקציה הזאת. מה זאת אומרת למה? כי אם לא תוריד אותה, אתה לא תמצא את הדרך.
הבנתי. יש מישהו שנתקלת בו בקריירה שלך גם כעורך דין או גם אחר כך, באחד משני המחנות שאתה אומר, תקשיב, הבן אדם הזה הוא ישר כמו סרגל, מעולם לא ראיתי, שמעתי או דעה אישית?
גם אתה לא ישר כמו סרגל. כל בן אדם שמצמידים אותו לכוח, כוח משחית. צריך לדעת את זה. זה תופעה אנושית. זה לא אני אמרתי את זה, אמרו את זה לפניי. כוח משחית וכוח אבסולוטי משחית באופן אבסולוטי. זה לא סתם שבארצות הברית יש קדנציות. יש בזה, זה תרופה מרכזית להשחתה. זה לא אומר שגם בצורה הזאת אין השחתה. אבל כשמנהיג יודע שבעצם הוא נבחר לשמונה שנים, והשמונה שנים האלה מורכבות מארבע שנים שבסופן הוא צריך להיבחר עוד פעם, ואחר כך מחכות לו ארבע שנים, שבארבע שנים האלה הוא לא יכול להיבחר יותר לעולם, ולכן הוא עסוק רק בלעשות מעשים שמשנים את העתיד וכותבים, שמשנים את ההווה וכותבים את העתיד, ומשאיר את המורשת שלו, אז לאט לאט השיטה הזאת נהיית באופן כזה שגם בשנים הראשונות הוא בעצם כבר עושה את המורשת שלו והוא עושה מה שהוא מאמין בו. כשיש קדנציות אינסופיות, אז אנשים כמו אולמרט או אנשים כמו נתניהו שלא נכנסו מושחתים למערכת הפוליטית, בתחילת הדרך שלהם אולמרט היה לוחם שחיתות גדול, נתניהו בטח לא היה מושחת, אבל כוח כל כך גדול, שנהיה כוח אבסולוטי, השחית אותם באופן אבסולוטי. אז זה לא שאתה אומר, יש בן אדם ישר. רוב האנשים הם ישרים, רוב האנשים הם ישרי דרך, הם באים לפוליטיקה כי הם מאמינים שהם רוצים לעשות תיקון עולם ולשנות. אבל זה כמו מרות שליחים, אתה מקבל את, את המקל לקטע הקצר שאתה מוביל את הריצה, ובסופה אתה מעביר את המקל למישהו אחר. ואם יהיו קדנציות במדינת ישראל, ותוגבר השקיפות, ומנהיגים יהיו חייבים לפרסם את הצרות העון שלהם, והציבור יהיה ציבור עירני, אז השחיתות תרד פלאים. זה לא שאין שחיתות במקומות אחרים בעולם, יש שחיתות, תמיד תהיה שחיתות, תמיד צריך להיאבק בשחיתות, לא בממדים שזה הגיע במדינת ישראל, שכל שבוע אתה שומע על ראש עיר שנעצר, בתחילת שבוע אתה שומע על ראש עיר שנעצר, בסוף השבוע אתה שומע על ראש עיר אחר שהיועץ המשפטי לממשלה כבר החליט להגיש נגדו כתב אישום, ולפעמים באמצע השבוע אתה שומע על ראש עיר אחר שכבר הורשע בבית המשפט. וזה מגיע לשרים ומגיע לראשי ממשלה ומגיע לנשיאים, אז זה too much. צריך לעצור את זה, צריך לתקן את זה, וצריך חשב מסלול מחדש. ואפשר לעשות את זה, כי מי שעשה את זה זה אנשים, ומי שצריך לתקן את זה זה אנשים.
אוקיי, יש עוד זמן לשלושה דברים. הראשון שאני מבקש הוא, בגלל שרוב השומעים שלנו, לדעתי, לא יודעים מה ההבדל בין תיק 1000, 2000 ו-3000, בקצרה לתאר מה כל אחד מהם, כי הזכרנו אותם פה.
אוקיי.
הדבר השני הוא איך אפשר להגיע אליך להשיג אותך, והדבר השלישי זה להודות למערכים שלנו. אז בוא נתחיל מהסיכום. מה זה תיק 1000, 2000 ו-3000?
תיק 1000 זה תיק של פרשה שראש הממשלה נחקר בחשד שהוא קיבל טובות הנאה בהיקף של כמעט מיליון שקל, מאיש עסקים אמריקאי-ישראלי בשם ארנון מילצ'ן.
זה הסיגרים והשמפניות? והצמידים?
אם אולמרט קיבל מעטפות עם כסף, ובגלל זה נכנס לכלא, אז ביבי שכלל את זה, במקום לקבל מעטפות עם כסף, ועם הכסף הזה לקנות דברים, הוא ישר ביקש, תביאו לי את הדברים. תכשיטים, זהב, יעלומים, סיגרים, שמפניה, קניות של ביגוד לאשתו בכיכר המדינה, על פי דרישה ובקשה. זה כבר לא שנוי במחלוקת, כי מילצ'ן סיפר את הכל, הודה בכל, סיפק חשבוניות לכל, העוזרת שלו שתאמה את כל האופרציה הזאת, העידה ממשטרה, סיפרה את הכל, ניפקה את כל החשבוניות, הנהג שלו שמסר את הדברים האלה על פי הדרישה של נתניהו ואשתו, העיד במשטרה, סיפר את הכל, הודה בכל, ראש הממשלה בחקירתו לא מכחיש את הדברים, הוא אומר, זה נעשה בגלל שאני חבר שלו. החוק בישראל לא מאפשר לתת, ראש הממשלה קורא לזה מתנות, לא מאפשר לתת לאיש ציבור מתנות בהיקף כזה. אנחנו מבינים את זה, לא צריך להיות בוגר פקולטה למשפטים. אם בן אדם יכול לתת לבעל תפקיד ציבורי כסף, מעטפות או טובות הנאה, אז מחר שמישהו יצטרך איזה טיפול בבית חולים, הוא ישלח למנהל יחילוב הרמה של טובות הנאה בחצי מיליון שקל, אם הבן משפחה שלו צריך לקדם אותו בתור להשתלה. אנחנו מבינים שזה אסור, ומחר מישהו יעשה את זה מול העירייה, ומחר מישהו יעשה את זה, מישהו שצריך רישיון עסק, יעשה את זה מול מהנדס העיר, זה הרי טירוף הדעת. אז זה ברור שזה יסתיים בכתב אישום. הדבר השני, זה עסקה שבה ראש הממשלה...
זה תיק 2000 עכשיו?
זה תיק 2000. פנה למול הכי משפיע במדינת ישראל, הבעלים של ידיעות אחרונות ושל וויינט, שזה אתר האינטרנט מהבולטים בישראל, שבטח מעצב תודעה של הרבה מאוד ישראלים. במהלך 12 פגישות שנמשכו במשך הרבה שנים, חלק מהפגישות הוקלטו באופן מלא, הקלטות האלה נתפסו, נמסרו על ידי אדם קרוב לראש הממשלה למשטרה, הקלטות האלה שכל אחד יכול לדעת מה המייל שלהם, כי זה מופיע בתוך האינטרנט, זה כבר הודלף וזה לא הוכחש, מספרות סיפור שראש הממשלה שהמציא את ישראל היום, שהביא לעולם את ישראל היום, עיתון שהוא המתחרה המרכזי, חינמון שהוא המתחרה המרכזי של ידיעות אחרונות, הגיע לעסקה עם המול של ידיעות אחרונות, אני אעביר חוק בכנסת, כדי שיהפוך את החינמון הזה לעיתון בכסף, ברור שבאותו רגע אף אחד לא יקנה את ישראל היום, כי כל המודל שיווקי שלו זה שהוא בחינם, ואתה תוכל לחזור לימים הגדולים שמחרת את ידיעות אחרונות בהיקפים עצומים, ובעתיד אני גם אדאג למשקיע שיקנה ממך את העיתון. התמורה שאתה צריך לתת לי זה שאני אהיה פה ראש ממשלה לכל החיים. זאת הפרשה, ברור שזו פרשת שוחד, כל אחד מבין את זה, לא צריך להיות בוגר בית ספר למשפטים. הפרשה השלישית, אמרנו קודם, זו פרשה שראש הממשלה אישר קנייה של ארמדה שלמה, צוללות, כלי שיט, כלי שיט להגנה על אסדות, כלי שיט נגד צוללות, נגד הדעה של כל מערכת הביטחון, שני שרי ביטחון, גם ברק, גם בוגי, מנכלי משרד הביטחון, ראשי סיבת לדורותיהם, רמטכ"לים של צה"ל, שאמרו אין צורך בארמדה הזאת. הוא אישר את הקנייה של כלי השיט האלה, העורך דין של העסקאות האלה, זה הבן דוד שלו, האיש הקרוב אליו, עלי אדמות, איסודו, עורך דין דוד שמרון. האדם הנוסף שמרוויח מהעסקאות האלה זה מיקי גנור, השכן שלו מקיסריה. ביבי אומר שהוא לא ידע ולא שמע, אני לא מכיר אזרח ישראלי שמאמין לבולשיט הזה.
הבנתי. אוקיי, מי שרוצה ליצור איתך קשר, איך עושה את זה?
0523 436-409, זה הטלפון שלי. האימייל שלי זה eldadyaniv1@strudel.gmail.com. הפייסבוק שלי זה אלדד יניב באנגלית. הטוויטר שלי זה אלדד יניב. אני מקבל הרבה מאוד פניות כל יום, אבל מי שרוצה להשיג אותי צריך קצת יותר לנדנד, כי אם הוא לא חבר שלי בפייסבוק, אז זה לוקח לי כמה דקות לראות שהוא פנה אליי, כי זה נכנס לאיזו רשימה אחרת בתוך הפייסבוק. בטוויטר אני רואה את זה יותר במהירות, בוואטסאפ אני רואה את זה הכי מהר. מי שרוצה להשיג אותי, אין בעיה להשיג אותי.
והתחלת כבר לאסוף כסף לאופוזיציה?
אני אוסף כסף גם בארץ, וגם פה אני מקווה ש... שאנשים יבינו שהם לא יכולים לעמוד מהצד, והם צריכים, כשבאים ואומרים להם את המזרחים שווי זכויות, אז יש להם גם חובה לא לעמוד מהצד, ושכל אחד יעשה כמה שהוא יכול כדי לתרום למאבק הזה, או בנוכחות, שזה הדרגה העליונה של התרומה או השותפות, או בתרומה כספית, כדי שתאפשר לקיים את הדבר הזה.
הבנתי. טוב, נסיים, רק נגיד תודה לאייל פלדמן מסטמפלי.
שמי שלא ראה את המשרד שלו מפסיד, זה הדבר המעניין. לא הכסף שהוא עשה, לא העובדים, זה המשרד מהמגניבים שראיתי פה, איך אתם קוראים לזה, הוואלי?
הוואלי, כן. אז אייל בדיוק גמר סיבוב גיוס של 2.4 מיליון דולר מבלומברג, והוא מחפש עובדים בארץ?
כן, בארץ.
בארץ, אוקיי, גם במיוחד בארץ. תחפשו סטמפלי. וגם קוד פרש, נכון? אנחנו יושבים גם במקום שנקרא קוד פרש. זהו, תודה רבה לכולכם. אילה לי כאן.